ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לפרק השביעי של עידן וקרן, בלי חשבון, ואיתנו היום אורח מיוחד. עידן, תציג את האורח המיוחד שלנו.
אז שלום קרן, ערב טוב, כיף להיות פה באולפני אקו הפקות של חיים מלקובי הנסיך, בפרק השביעי, והיום יש לנו אורח מיוחד, העיתונאי, מגיש החדשות, דודי בן חמו, לשעבר ערוץ 7, היום כיכר השבת ועוד הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד זמן רצינו אותך, אז ערב טוב ותודה רבה.
שלום עידן, שלום קרן, איזה כיף להיות כאן.
הצלחנו בסוף.
כן, עוד הצלחתם. אתם חברים וקראתם ונעננו בשמחה רבה.
כשקרן קוראת זה אי אפשר לא להגיד.
כן, אי אפשר לסרב לקרן.
אי אפשר לסרב לקרן.
זה חייב לעבור עריכה, סתם. לפני שנתחיל את השאלות, דודי, אני רוצה קודם כל שנציין שאנחנו חצי שנה למלחמת חרבות ברזל, נכון. ויש לנו עוד 133 חטופים שנמצאים בשבי, ואנחנו מתפללים כל יום להחזרתם, וחשוב לי בכל תחילת תוכנית להגיד זאת. ועכשיו קצת נתחיל, בוא תספר לנו קצת רקע עליך, דודי, אני לא יודעת אם רואים פה במצלמת הכיפה.
כן, חובש כיפה, אני בחור חרדי. תספר קצת איך הגעתי לעסוק בתקשורת. בגיל מאוד צעיר, כשהייתי בישיבה, למדתי בישיבה חרדית לגמרי, ישיבת אור אלחנן, ראיתי שאני לא כל כך יושב ולומד, נהנה מזה, אבל כן רוצה קצת משהו אחר בנוסף. אז התחלתי לעבוד בגוף תקשורת שנקרא חדשות הסקופים, זה קו חדשות לציבור החרדי. בהתחלה הייתי עוזר של הבוס, ולאט לאט נכנסתי לתוכן גם, ואז ראיתי שאני אוהב את המקצוע. אני לפני כן לא היה לי שום קשר לתקשורת, בקושי ידעתי מי ראש הממשלה. לא מדברים אצלנו פוליטיקה בבית, לא מהאג'נדה, פשוט זה לא מעניין. זה לא היה הנושא שמדברים עליו. ואז נכנסתי, התחלתי להבין את משחקי הכוח, מי נגד מי, ואהבתי את התחום מאוד. ואז כשהתחלתי לעסוק בו, גם ברוך השם, ראיתי שמצליח לי. ולאט לאט הייתי יותר מעורה, התחלתי לעלות לכתבות, לשדר את הכתבות, לשדר מבזקים, והגשתי גם את תוכנית בפלטפורמה הזאת שנקראת חדשות הסקופים. ואז לאחר עבדתי שם משהו כמו כשנתיים, קיבלתי הצעה מערוץ 7, ושם גם הגשתי תוכנית עם רעיונות של פוליטיקאים, עם אנשי ציבור, ואחרי זה התפטרתי בערוץ 7, זה שערה סביבי, ונאלצתי להתפטר. לא נאלצתי, בחרתי להתפטר, וכיום אני עובד באתר כיכר השבת, אתר חרדי, מראיין, עורך באתר, וזה בגדול. אני גר בירושלים, גדלתי בירושלים, העיר שאני הכי אוהב, כאן בארץ, וזה בגדול,
התפת. בוא נגיד שיש לו קורת חיים של בן 40, אבל בגדול דודי בן 20.
כן, פרט חשוב.
הוא אפילו יותר צעיר ממני, אני 22.
כשאנשים מגיעים אליי ושואלים אותי, מה הגיל שלך? אני אף פעם לא עונה, אני תמיד עונה בשאלה, כמה נראה לך? ומעטים מאוד אומרים פחות מ-25, אז אני ככה רגיל לזה שיש עליהום סביב הגיל שלי, אבל פעם הייתי משקר קצת, הייתי אומר טיפה לפה, שנתיים לפה יותר, שלוש שנים.
אומר אדם סטייק.
אני זוכר כשהיה לי ראיון לפני שנתיים עם חברת הכנסת גלית דיסטל, לפני הראיון היא שאלה אותי בין כמה אני, בדרך כלל אני אומר שנתיים יותר, שלוש שנים, פתאום נפלט לי הגיל האמיתי. אומרת לי, מה אתה עושה פה? זה היה רגע מצד אחד מביך, מצד שני, זה נתן לי קצת פרופורציות.
אבל השאלה היא, דודי, זה שאתה, פה אני מדבר גם, עד שאתה הגעת לפה, אני הייתי הכי צעיר ב...
אתה אומר, אני בעצם נכנס לשחק במגרש שלך.
כן,
אבל אני שמח לבשר לך שאני יוצא לפחות עכשיו מהמגרש הזה ומתגייס לצהל.
א', אתה לא משחק בשום מגרש שלי, וב', תכף אנחנו נדבר על הגיוס.
זה יהיה לי כבוד לשחק במגרש שלך.
תודה רבה, יקירי, אבל האם בגלל שאתה צעיר יותר קל לך להשיג אייטמים, או שבגלל שאתה צעיר יותר, מתייחסים לך פחות ברצינות לצורך העניין, אם אתה מגיע לראיין איזה, I don't know, לא ראיינת את ביבי לפחות לפי מה שאני יודע עדיין, אבל ראיינת כמה בכירים בחיים, האם הגיל פה משחק תפקיד מבחינה לעבודה?
אני אגיד לך, מבחינה מקצועית, לא ראיתי שהגיל פה משחק משהו, כי אנשים לא חלמו שאני בגיל הזה. תמיד הייתי נראה טיפה יותר מבוגר. ואני חושב שהביטחון עצמי משחק פה ממש. אם אתה מגיע בביטחון, אני גם יש לי, אני יודע להיות חוצפן כשצריך. יש לי אומץ, ובזכות זה אני חושב שהצלחתי להביא את מי שהבאתי. אבל הגיל לא שיחק. זה בעיקר בהבשלה, זאת אומרת שאתה בגיל צעיר ואתה בעולם כל כך גדול, לפעמים יש דברים שקשה לך איתם. אבל עם הזמן אתה לומד לאכול את זה.
דוגמה, אם כבר פתחנו את זה, בוא נפתח את זה עד הסוף.
נגיד לצורך דוגמה, כשאתה יוצא לעולם הגדול, וכבר בגיל 15, גיל שאתה עוד לא כל כך בשל עם עצמך, שאתה קצת מבולבל יותר, ואתה פתאום נחשף לעולם הגדול, ואני גדלתי בבית חרדי, ואני מגדיר את עצמי כחרדי, זה מאוד מבלבל כל ה... אתה פתאום רואה דברים שלא הכרת, ומושגים שלא הכרת, ואתה נחשף לדברים חדשים, ולהתמודד עם כל זה, זה משהו שהיה לי קשה, ויש דברים שאני עדיין מתמודד איתם.
יש לי שאלה, קיבלת הרבה ביקורת מהחברה שלך על זה שנפתחת בגיל כל כך צעיר?
לא, כי אף פעם לא... זה לא היה כאילו... אז אני מגדיר את עצמי כבחור חרדי, פתוח טיפה, טיפה יותר מודרני. אף פעם לא עשיתי איזה צעד רסתי ואמרתי, אוקיי, לא מתאים לי להיות חרדי, אז אני הולך ככה. אני עדיין מגדיר את עצמי כבן אדם חרדי. אבל זה נעשה לאט לאט, השינוי הזה. כאילו, זה לא עכשיו היה בצעדים דרסטיים, ובמשפחה קיבלו את זה בצורה טובה. אוקיי, אז אתה לא יושב ולומד כל הזמן. לפחות יש את הערכים שגדלת עליהם, שמלווים אותך גם בתקשורת, ערכים, גם רוחניים וגם ערכים.
עכשיו נעבור באמת לשאלה, אתה מתגייס עוד חודש, מה הסיבה לכך?
אז זהו, לפני חצי שנה, ממש שבועות לפני תחילת המלחמה, היה סביבי סערה מאוד גדולה. איזה חבר עיתונאי תייץ בטוויטר,
ראיתי,
שאני איש השנה שלו. הוא בחר להכתיר אותי לאיש השנה, אנחנו חברים מאוד טובים, מכירים טוב, ומעריכים אחד את השני, והוא... ראה לנכון לפרגן לי בציוץ בטוויטר, והוא כתב עיתונאי בן 20 שמצליח, והציוץ הזה צבר תאוצה. זה היה בדיוק בסוף שילי הפגנות הרפורמה, וכמה מהמנהיגים שמה של המחאה הזאת תפסו טרמפ, גם על החברה החרדית, שבעצם הנה הוא עיתונאי, אתם עד עכשיו היה לכם הטענה שלכם שמי שלומד לא מתגייס, אז הנה יש פה בחור צ'יק צעיר שיצא לעבוד, והוא לא לומד תורה, לפחות לא תורתו אומנותו. ולמה הוא לא מתגייס לצהל? אז היה באמת סערה מאוד גדולה סביב הנושא הזה. הפוסט בטוויטר הגיע ל3 מיליון צפיות, ובאמת כולם דיברו על זה שדודי בן חם הוא לא מתגייס. עכשיו, שניסיתי להבין, זה היה במוצאי ראש השנה, אני כאילו פותח את הטלפון אחרי יומיים של ראש השנה, ואני ישר נכנס לוואטסאפ, אני רואה כל מיני הודעות, תהיה חזק, כאילו, תדע לי איך להתמודד עם זה מחברים, ואני אומר, מה קרה? קרה משהו? אני לא, עוד לא הבנתי מה בדיוק קורה שם, ואז פתאום אני נכנס לטוויטר, ואני רואה כאילו את החשיפה הזאת, ואני אומר, מה קורה כאן? אני הייתי בהלם, אני זוכר, אני תפסתי את עצמי איזה רבע שעה, פשוט לא הבנתי מה קורה כאן. ובקיצור, אז כאילו כל התקשורת ניסה להשיג אותי ולחפש אותי, ולא ידעתי כאילו על מה הסערה. עד שבאותו ערב ישבתי עם עצמי ואמרתי, רגע, מה הטענה שלהם? שבעצם אני בחור חרדי, שלא תורתו אומנותו, ולא מתגייס לצהל. האם אני יכול להבין את הביקורת? כן. השאלה, יש דרך להביע את הביקורת הזאת? גם יש דרך. האם בעצם אני נבחרתי ככלי ניגוח נגד מגזר שלם? גם כן. התחלתי בעצם להבין מה קורה כאן, ואז פרצה המלחמה, אז בחרתי לשתוק. לא ראיתי שיש משהו לעניין שאני יגיב באותו זמן, ואז פרצה המלחמה. ואז משהו יותר התחיל להבשיל אצלי, אמרתי כאילו, רגע, יש עכשיו עשרות אלפי אמהות, מאות אלפי אמהות אפילו, שיושבות כל לילה בבית, לא יכולות להירדם. ומה הייתי? במה אני שונה? אוקיי, אם הייתי יושב ולומד יום שלם בישיבה, אני מבין, יש פה גם הגנה רוחנית כלשהי, אבל זה לא קורה. הלוואי וזה היה יכול לקרות, לשם אני שואף, אבל כרגע זה לא. אז אמרתי, רגע, וזה תהליך שהתבשל אצלי, עד שהחלטתי שאני הולך להתגייס. זה בעצם ההבשלה סביב העניין הזה. עכשיו, כשאתה מתגייס, יש... זה מגיע עם מורכבויות וגם מחירים שאתה משלם.
כמו איזה מחירים?
אם זה בעצם... פיתחתי לעצמי קריירה במשך 5 שנים, ואתה עוזב את זה. זה ישמע טיפה מתנשא, כי כל בחור בעצם אומר, אוקיי. אני שומע גם עכשיו את הטענות שאומרים לי, כאילו, כולם מתגייסים, במה אתה שונה? כאילו, אתה גם צריך לעשות את זה. אז... באיזשהו שלב זה לעזוב הכל ולתרום, אבל אני לא רואה את זה כמשהו שאני מתאמץ, כי זה כרגע כאילו זה מובן לי שאני צריך לשרת. יש גם מחירים אישיים, מחירים משפחתיים גם. נאמר שאני לא מגיע מסביבה שמגבים גיוס, ואני לא מגיע מסביבה שחברים שלי מתגייסים לצה"ל, אני נמצא בסביבה שחברים שלי יושבים ולומדים בישיבות. אז יש כאן איזה קושי מסוים. המשפחה גם צריכה לדעת איך להכיל אירוע כזה, אבל זה המצב כרגע.
אתה חושב שאנחנו החברה, נקרא לזה החילונית, אני לא אוהבת הפרדה, אבל אין מה לעשות, זה מרגיש שכאילו יצרו לנו את ההפרדה הזאת, גם אם אני לא מאמינה בה כל כך, עושה סוג של עוול לחברה החרדית, כי מה שאני עכשיו מרגישה ממך, או בכללי שפה, כאילו כל כך הרבה התנפלו עליך, וכאילו כל כך הרבה גרמו לך, וגם עכשיו אתה משלם את התמודדת המחיר מול המשפחה, מול הקריירה שלך, מול דברים מסוימים, ומול חברה שגדלת בה, וגם פה סוג של כאילו הרגשת שאתה משלם מחיר, כי אתה לא מרגיש פייר כלפי החברה הישראלית כולה.
אני אסביר לך. בחברה הכללית יש ביקורת על החברה החרדית. ביקורת שאני, חלק מהביקורת אני יכול להבין, כי אני כן בדעה שמי שלומד ובישיבה ותורתו אומנותו, הוא חייב להישאר שם. זה עצם הקיום שלנו. צריך גם הגנה רוחנית מלבד חיילים שנמצאים בשטח, לפחות בזה אני מאמין. וכן, אני יכול להבין גם חלק מהביקורת של החברה הכללית על זה ש... חרדים, לא שותפים בנטל, מי שכמובן לא לומד. ואני מכיר הרבה, סתם, לצורך דוגמה, אני הייתי ברעיון בערוץ 12 שבוע שעבר, ואחרי הרעיון רשמו לי מלא חרדים, בגילאים שלי. אנחנו רוצים לעשות את הצעד הזה, אנחנו רוצים להתגייס לצה"ל, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים להיות שותפים. אבל ברגע שאתה הולך לצה"ל, יש איזו סטיגמטיות במגזר החרדי, שבעצם זה מחוץ, כאילו, יוצא מהמחנה. אז אוקיי, אם אתה עובד עוד איכשהו, אתה עדיין שייך למגזר, אתה עדיין... החברה החרדית פחות יודעת לקבל את האנשים שמתגייסים לצה"ל, וזה לא משהו שאני אצליח לשנות, אבל...
שתי שאלות ברשותך בנושא הזה. א', למה אתה חושב שהחברה החרדית היא כל כך... לא מפגד לקבל.
יש לי גם דעה על זה, אני גם רוצה לענות על זה.
תכף. ושאלה נוספת, היא באשר למכתב הרבנים, נגד גיוס, הרי ראינו את המכתב, אתה ראית אותו, שיצא, ואני תוהה, למה רבנים כל כך מתנגדים לדבר שבסוף, אתה יודע, בסוף, אנשים נלחמים על המדינה, אנשים שלא לומדים, הרי בסוף צריכים לעשות משהו עם עצמם, וכמו שאני לצורך העניין תרמתי למדינה, אפילו שלא הייתי חייב, אז אני מצפה שאדם שלא לומד, ילך לשם. ואתה יודע מה? גם אם לא צבאית, השירות לאומי. אבל ברגע שאני רואה מנהיגי ציבור, שהם כל כך נגד האירוע הזה, אני מודה שאני לא מצליח להבין.
אז בוא אני אענה לך על השאלה הראשונה. מה יש לחברה החרדית נגד צה"ל? ואחרי זה אני גם אתייחס לשאלה השנייה. אני אגיד לך, בחברה החרדית יש בעיקר דברים שנגועים בסטיגמות. חברה חרדית סטיגמטית מאוד, והחברה החרדית אוחזת שבעצם הצבא זה לא מקום לבחור חרדי. זה מקום פתוח יותר, מקום פחות שמרני, מקום יותר ליברלי, ובעצם הם חוששים על הרוחניות של הבחור החרדי שהתגייס לצה"ל, למרות המסגרות שכביכול מתואמות לחייל החרדי. זו הסיבה הראשונה. הסיבה שנייה, בעצם חברה החרדית לא רוצה להראות איזה שייכות עם המדינה, עם מדינה חילונית. זה גם טענות שאני שומע, למרות שמנסים לשמור את זה כביכול בסוד. אבל בעצם יש כאן את ההפרדה הזאת בין החברה הכללית לחברה החילונית. זה מה? זה שתי הסיבות שאני חושב.
אני אגיד לך מה הסיבה שאני חושבת.
כן.
אני חושבת שהכל בסופו של דבר זה שליטה באנשים, ושליטה באוכלוסייה, ושליטה באיך להם לנהל את החיים, ואני חושבת שהם מאוד מפחדים להפסיק לשלוט. כי עם כל הכבוד, בולשיט, כאילו אפשר, אני מכירה כאילו חרדים שהתגייסו, והם עדיין חרדים, והם עדיין מאמינים, ואני רואה גם את הציונות הדתית, והמון המון 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 אנשים, נכון, יש המון זרמים ביהדות, וזה אני מסכימה, וכל זרם בזה שלו, אבל הזרם רוצה להמשיך לשלוט באותו האוכלוסייה, באותו דבר. ואיך הם לא ישלטו אם הם לא, אתה יודע, לא יגבילו אתכם בדברים. עכשיו, אני לא אומרת להגביל, כאילו זה לא שעכשיו אני אומרת לך, לך תעשה חטא, לך כאילו תעשה משהו לא תקין. אני אומרת לך, לא, אל תהיה שייך לאנשים אחרים. אז איפה באה אהבת ישראל, חיבור האחים, כל הדברים האלה, ואני לא מכלילה את זה, כי זה לא כולם, זה פשוט המנהיגים שהם גורמים לדבר הזה, כמו שהמנהיגים האחרים דואגים לפלג אותנו ולהשאיר אותנו בכל מיני קבוצות.
אבל בסוף יש להם גם טיעון שבעצם החברה החרדית צריכה להישמר, גם בערכים שלה וגם ברמת הדתיות שלה, ואם בעצם מתקרבים לחברה החילונית, זה משהו שיכול להיפתח.
לפני שתענה לי על מכתב הרבנים, יש לי שאלה בנוגע למשהו מאוד מטריד שאמרת. החברה החרדית רוצה לעשות הבדלה בין...
זה לא בדיוק הבדלה.
אז זהו.
כי בסוף, כולנו מאמינים באחדות ובקירוב לבבות, אבל בסוף, תיקח לדוגמה בחור חרדי, שנמצא בסביבה חילונית, ששם לא שומרים שבת, ששם נוהגים אחרת. מהר מאוד, הוא ימצא את עצמו כמוהם.
אבל תראה משהו, אני...
והחברה החרדית רוצה לשמור על הזהות שלה.
האם הזהות קשורה בזה שאתה... הרי 2000 שנה שאמרנו בגולה על היהדות שלנו.
נכון.
מה הסיבה שאתה נמצא פה במדינה יהודית עם ערכים יהודים שלא תשמור עכשיו על הזהות שלך? מה, כי אתה קרוב למישהי שאז לא שומרת שבת, או מישהו שלא יודעת, לא מתפלל? זה מה שיפריע לאמונה שלך ולזהות שלך להישבר?
זה לא האמונה ולא הזהות. בסוף, מישהו אדם חרדי, אדם דתי, קשה לו מאוד מאוד לשמור על הערכים שהוא גדל בהם בבית, על שמירת שבת, על שמירת מצוות, יהיה לו קשה מאוד מאוד לשמור. בתוך מעטפת שהיא לא שומרת את זה.
אתה יודע משהו? אני רוצה לעבור לנושא הבא בעניין הזה. ואני אמרתי את זה במיליון ואחד שידורים. לא רק פה, בפלטפורמות אחרות. אני אין לי בעיה, אני אפילו בעד שתהיה חטיבה חרדית בתוך צה"ל, שתאפשר לאותם חרדים כמוך לשרת בצבא תוך שמירה על אורח החיים הדתי שלכם, החרדי שלכם.
עידן, עוד משהו, עידן. אפילו גם הציעו לעשות פלוגות, אפילו לא גיוס לצבא, פלוגות שישמרו על יישובים בשומרון.
כן,
וגם לזה יש פה... למה?
עזוב, עידן, אז אני שמח לבשר לך שיש כזאת חטיבה. יש היום את מנהלת החרדים בצהל. אני אישית מתגייס ליחידה חרדית. אני, אומנם למקומות גבוהים בצהל, אבל יש איזו הכשרה מסוימת גם לחברה החרדית.
אוקיי.
וזה דברים שקורים, זה תהליכים שקורים בתוך צהל, שלאט לאט הם מנסים להתאים את צהל גם לאור החיים של בן אדם דתי, של בן אדם חרדי.
אז למה אתה מקווה? אז אני רוצה להקשות פה.
אז זה מה שאני חושב. יש הבדל בין מה שאני חושב לבין החברה החרדית. החברה החרדית חושבת שעדיין המסלולים החרדים בתוך צהל עדיין לא טובים.
אז אני רוצה...
החברה או המנהיגים? כי אני לא חושבת שזה החברה. ואני אומרת לך, יש לי לא אחד ולא שתיים חברים חרדים.
אני חושב שרוב... ההנהגה. רוב... בדיוק. זה בדיוק הנקודה. ואני רוצה לשאול אותך.
אבל בסוף החברה החרדית עושה מה שההנהגה אומרת לה.
אז זהו. אז זה בדיוק הנקודה שלי. אז זה בדיוק הנקודה שלי. אמנם אתה מקבל הודעות מחרדים שרוצים להתגייס לצהל. אבל כשאתה רואה מכתב כזה... כמו שיצא לפני יומיים, אני לא משנה מה, אל תתגייסו.
אני אגיד לך, זה לא משהו חדש המכתבים האלה.
כן.
אמר את זה גם הרב שח, המנהיג הליטאי הגדול במאה השנים האחרונות, ואמר את זה גם הרב עובדיה ב-2013.
אבל הרב עובדיה...
שאם יכריחו אותנו להתגייס, אנחנו... אותם דברים שאמר הראשון לציון לפני חודש וחצי, אנחנו פשוט נקנה כרטיס ונעזוב את הארץ. כמובן שזה לא...
אז רב שהחברה באמת תעשה דבר כזה?
זה לא איום ממשי, זה רק מראה איפה הקו, איפה הגבול של החברה החרדית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות מעורבים בתוך צהל, זה בעצם הטיעון.
אבל זה לא, אני לא חושבת כרגע, אני אגיד לך משהו, אם זה היה צהל, אתה יודע, ולא הייתה את כל המלחמה ואת כל האיומים, ואין מה לעשות, לא, זה לא רק הרמטכ"ל אומר, ולא רק שר הביטחון, המון אנשים אומרים שצריכים עוד לוחמים, אוקיי? אני לא מדברת על התפקידים הזוטרים שהם באמת לא מעניינים, ועדיף שילכו לזקה ולשירות תאומי ולעזור, ואלף ואחד דברים, לא מדברת, אני מדברת בעצם על התפקידים המשמעותיים, יש חוסר בהם, אוקיי? יש חוסר בהם, נקרא לזה, די גדול. בסופו של דבר, כולנו פה צריכים להגן אחד על השנייה, אנחנו לא יכולים להפקיר את החיים שלנו.
אני מבין את הטענה הזאת לגמרי, ולגמרי מזדהה איתה, אבל בסוף זה החלטה של המנהיגים של הציבור החרדי, זה לא משהו שאני מחליט.
אתה חושב שההנהגה צריכה להשתנות? יש לכם מנהיגים שהם...
תראי, אני אסביר לך משהו, אני גדלתי במקום, וזה דבר שאני מאמין בו. מבחינתי, אני לא מערר על דברי רבנים. יש לי אמונה ברבנים, וכל רב, אני מעולם לא דיברתי על רבנים, כמובן, למוטב בוודאי, אבל לטוב בוודאי, אבל אני לא אחד שמדבר על רבנים, אני סומך על ההנהגה הרוחנית של החברה החרדית. האם יש פה דברים שניתנים לשינוי? זה כן, אבל בסוף אני סומך על הרבנים החרדים.
אבל אני רוצה שושל אחר. אתה חושב שלאור ונעבור לנושא הבא תכף, וזה נושא חם, אז אתה יודע, מי כמוך יודע שעליו מדברים, בחלק נרחב מהדברים, אתה חושב שלאור כל האמירות שלך, ולאור כל ההודעות שאתה מקבל מחרדים, מה שנקרא מודרנים, שמעוניינים לעשות את הצעד הזה.
תראה.
ההנהגה החרדית תקבל את הפניות מהשטח ובאיזשהו שלב תסכים לכם להיפתח לאור כל מה שמגיע מהשטח?
תראה, בסוף יש איזה שינוי במגמה. אם לפני 5 שנים, לפני 5-10 שנים, מי שהיה הולך לצהל, היה נקרא מוקצה, זאת אומרת, לא להתערבב איתו, לא להיות בסביבתו, יש אמרה של הרב שטיינמן שהוא פעם פסק.
ממש חרם.
הוא אמר, אני לא... יעודד גיוס, משהו כזה, אני לא בדיוק זוכר את הלשון, אבל הוא אמר, מי שבכל אופן כן החליט להתגייס לצהל, חייבים לקבל אותו באופן מלא בחברה החרדית. בסוף, אם אנחנו נסתכל על המגמה של ה-5-10 שנים, בוודאי שיש התקרבות בין, בין חרדים לצהל ובין צהל לחרדים. אני אישית חושב שהמגמה במשך השנים הקרובות תגדל יותר, אבל כמובן שזה תלוי בשיח של של החברה הכללית על החברה, על החברה החרדית. ואם ניקח לצורך דוגמה את 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 הקמפיין הקמפיין הזה של אנחנו רואים את ההסתה נגד החברה החרדית, ואם זה לצורך דוגמה יאיר לפיד שמנסה לפרק את הממשלה על ידי חוק הגיוס.
נכון.
יש פה גם אינטרסים אחרים מאשר שחרדים ישרתו בצהל, ואני חושב שעיקר המאבק פה זה אינטרסים אחרים ולא שחרדים ישרתו בצהל. לצד זה שאני מבין את הטענה שהחברה החרדית, מי שבאמת לא לומד, כן צריך להתגייס.
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה בהקשר הזה מעבור. כן. חוק הגיוס.
כן.
איך פותרים, אם אפשר בכלל, לפתור את הפלוט הזה, כי חוק הגיוס זה משהו שאנחנו חווים פה 75 שנים.
ובדיוק בגלל זה שאנחנו חווים אותו 75 שנה, וכל פעם, אתה יודע, כל פעם בכמה שנים, עולה הסיפור הזה של חוק הגיוס לכותרות, עם הזעם הגדול של החברה הכללית על החברה החרדית, למה אתם לא מתגייסים? זה התחיל לפני 75 שנה, כשפטרו רק 1,000, אז עוד כשבקושי היה ישיבות חרדיות, וזה בעצם עד היום. אם הנושא הזה לא ייפטר מהשורש, אנחנו נהיה באותו מקום עוד 5 שנים, ונהיה גם עוד 10 שנים, באותו מקום שאנחנו נמצאים עכשיו, שוב יהיה הסתה ושוב יהיה טענות. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, החרדים, גם אם תקפה עליהם, וגם אם הם יצטרכו לשבת בכלא, הם לא יתגייסו. הערכים שלהם והאמונה שלהם גוברת על הכל, זה לא משנה מה יקרה. עכשיו, יש בחברה החרדית גם קיצוניים, אני לא מדבר איתך עכשיו על חבר'ה של 100 שערים, של הכותרת נמות ולא נתגייס. זה לא מייצג את החברה החרדית. יש פלגים קיצוניים בחברה החרדית, אבל בסוף, גם החרדים הקלאסיים, הערכים שלהם, האמונה שלהם, תגבור על כל סנקציות כלכליות ופליליות. הרי בסוף זה הדרך שהם מאמינים. שככה, שבעצם זה הקיום שלהם.
אבל יש לי שאלה עכשיו. נכון, אתה אמרת שהם ככה מאמינים. איך זה שאם אני מסתכלת על ההיסטוריה של תורת ישראל, וניקח את המנהיגים, וניקח את דוד המלך שהלוחם, ואת שאול המלך שהלוחם, איך כאילו הם לא שואבים את הדוגמה ואת ההשראה מגדולי המלכים שהיו בתורה שלנו, במה שאנחנו לומדים וגדלים עליהם?
היה לי את אותה שאלה. היה לי את אותה שאלה במשך החצי שנה הזאת, והלכתי איתה לאחד מהאנשים שאני אוחז מהם. והוא ענה לי תשובה שגם שבט לוי, אם כבר הלכת להיסטוריה, היה פטור מהצבא. שבעצם הם אחראים על הקיום הרוחני, על לחזק את המלחמה מהצד הרוחני, ושאר השבטים בצד הטכני. אבל אני חושב ש... הדיון הזה, אתה יודע, מדברים הרבה על חוק הגיוס בתקופה הזאת.
אבל אני אגיד לך את ההבדל, אני מרגישה שהאוכלוסייה החרדית יש לה יותר ילודה, כאילו סטטיסטית, הילודה והדברים, אתם יותר גדלים. נכון. בוא נגיד את זה ככה, מאשר חברה חילונית. ובסופו של דבר, אני לא יודעת איך זה היה שם בעבר, איך הלוויים היו מבחינת, איך היה שם בכלל כל הגידול אוכלוסייה. תחשוב כאילו זה כבר נהיה, אין פה את הסטטיסט שזה שבט קטן. זה כבר משהו יותר גדול.
אני מדבר איתך על העיקרון, לא על הנתונים הטכניים. העיקרון זה ששבט לוי, מי שבעצם לומד ואחראי על הקיום הרוחני, צריך להמשיך לשבת וללמוד, בפרט בשעת מלחמה, אבל אני כן ארצה להגיד עוד משהו. מי שלא מכיר בערך לימוד התורה, ובערך הרוחני של הדבר הזה, לא יכול לגשת ולדון בנושא הזה. קודם כל צריך להכיר את הערך הזה, להבין שהחברה החרדית, זה הקו שבו הם הולכים, בזה הם מאמינים ב-100%, ושום דבר אחר לא יכול להסיט אותם מהדרך הזאת. זה הדרך שהם מאמינים בה, ועל פיה הם חיים. זה לא עכשיו עניין של פרזיטיות, או של אנחנו לא רוצים להתגייס, כי בשביל מה לנו 3 שנים? זה פשוט, הם חיים על ערך לימוד התורה, שבו הם מאמינים.
טורף. בואי נעבור, כי אפשר לעשות פודקאסט שלם על נושא.
כן, אפשר עוד מלא דברים להגיד על זה.
אבל נעבור, בוא נעבור.
בוא נדבר קצת על הפוליטיקה בארץ.
לביטה הפוליטית. את רוצה לפתוח?
כן, אפשר לדבר, בעצם אנחנו רואים את ההפגנות חוזרות. אנחנו רואים...
ההפגנות לא חוזרו, הם תמיד היו.
היה איזה רגיעה.
כל פעם על משהו אחר.
כן, אבל היה איזה רגיעונת קטנה, השבעה באוקטובר.
ברוח האחדות, שהתפוגגה לצערנו מהר מאוד.
נכון. המון מפגינים דורשים בחירות, באמצע מלחמה. מה אתה חושב, כאילו, מהבחינה הזאת אנחנו צריכים בחירות?
מה אני חושב שיקרה?
לא צריכים, מה אתה חושב שיקרה? לאן המדינה הולכת?
עזוב רגע, שנייה אחת לפני זה. ראינו את הסקרים. עכשיו, אתה כתב פוליטי מיומן יותר ממני. אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים שגנץ עדיין מצליח לשמור על מה שנקרא אפקט האחדות 22.
מה זה עדיין? הוא רק הולך וגובר. אני לא רואה שלב שבו הוא...
כן, אבל השאלה...
לפיד מפלק, ביבי סורי הוא גם מפלג. מי לא מפלג?
גנץ נשאר על ממלכתיות יותר.
בדיוק, זאת הסיבה.
השאלה, לפני מה ששאלה אותך קרן, האם אתה רואה פה איזשהו... האם אתה רואה פה איזושהי הבנה של הציבור לאן הולכים? זאת אומרת, האם אתה חושב שהולכים לבחירות? באמצע מלחמה לפי התביעה של מפגני קפלן ושוט, או שאנחנו הולכים לכינון ממשלה אחרת בכנסת הנוכחית, או שאנחנו נשארים לנצח את המערכה הזאת.
אז בדיוק, בזה זה תלוי. אם לצורך דוגמה נתניהו לא מצליח לסיים את המלחמה הזאת באופן טוב, זאת אומרת החזרת החטופים, את כל החטופים כאן לישראל, ובעצם להשיג את מטרות המלחמה, שזה גם להיכנס לרפיח, ובעצם להשמיד את הדבר הזה שנקרא חמאס באופן, להשמיד אותו לגמרי, אם זה באמת יקרה, והלוואי שזה יקרה, אז אין ספק שנתניהו ישוב ויתחזק. זה יחזק אותו משמעותית, ויכול להיות שזה גם ימנע בחירות. אבל אם זה לא יקרה, אם זה לא יקרה...
אתה רואה סיכוי שזה לא יקרה,
אגב? אני לא רוצה להאמין שזה לא יקרה, אני כל כך מאמין שזה יקרה, אבל זה, לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב מאוד מאוד גדול, יכול להיות שלצערנו זה לא יקרה. יכול להיות שילכו לבחירות, בין אם זה בסיום המלחמה, גם בדרום, גם בצפון, הערכה הכללית היא שילכו לבחירות.
בסוף המלחמה או באמצע המלחמה?
יהיה מאוד קשה לעשות בחירות באמצע המלחמה. יהיה מאוד קשה. ככה אני חושב. אני חושב שקודם כל צריך לתת לדבר הזה לעבור. לא להתנגח אחד בשני, בפרט פוליטיקאים. עכשיו, אני כן חושב שצריכים ללכת על הקו של תחילת המלחמה, שאז היה אחדות מדהימה, מדהימה בעם. פשוט אחרי כל הטירוף שהיה עם הרפורמה במשך שנה, זה חבל שהאחדות הגיעה בכאלה נסיבות. אני כן חושב שצריך לעשות שינוי במערכת המשפט, אבל הדרך, אני בעיקר חולק על הדרך שזה נעשה, פחות חייבים לעשות רפורמה במערכת המשפט, אבל לא בדרך שזה נעשה. וגם היום, ראשי המובילים של הרפורמה, הם מודים על זה שהדרך לא נעשתה בצורה כל כך טובה, בין אם זה בשיחות איתי שהודו לי בעניין הזה, אבל אין ספק שהדרך המהירה והדורסנית הזאת, היא לא הייתה טובה, וגם ראינו לה את זה הפשיל.
השאלה... אם אתה חושב שלהפגנות קפלן סלש תל אביב סלש ירושלים יש כוח היום.
כן, יש להם כוח.
איך אתה מסביר?
הם מחזקים יותר את העמדה של יחיא סינואר, כשהם רואים שיוצאים לרחובות אנשים ובעצם מפגינים נגד הממשלה, נגד נתניהו, מה בעצם הסטיגמה? מה בעצם הכותרת של ההפגנה הזאת? נתניהו השם, נתניהו תחזיר את החטופים. אני לא מבין, אם היה הזדמנות לראש הממשלה נתניהו להחזיר את החטופים, הוא לא היה מחזיר את החטופים. אנחנו רואים את העסקות חטופים כל הזמן. זה חוזר מקהיר, זה מגיע מקהיר. הבעיה
שאני שומעת את ה... אני היום שמעתי ברדיו על העסקות חטופים, שיש עסקה, כבר סינואר הסכים לו...
חמאס לא רוצה.
לא, אני הבנתי שיש איזה... הבעיה עכשיו זה על החזרת התושבים לצפון הרצועה.
אבל
לא יציאה צהל.
אנחנו לא יכולים להחזיר תושבים. לצפון הרצועה. את לא יכולה כי את לא יודעת, ואני לא איזה פרשן צבאי דגול, ואני קצת מבין מה הולך. את לא יודעת כמה חמאסניקים ברחו עם אותם תושבים. אנחנו רואים את אותם חמאסניקים ארורים ובזויים יורים לאשקלון ולזה מהמקומות שעזבנו.
אני אגיד לך את הדעה
שלי. אז את לא יכולה להחזיר תושבים.
אז בוא אני אגיד לך את הדעה שלי. אם מדינת ישראל הייתה יודעת להגן על עצמה, לא היה אכפת לה להחזיר את התושבים לצפון. בגלל שאנחנו לא יודעים להגן על עצמנו, אנחנו לא ערוכים, אין לנו בכלל את היכולות, אז אנחנו בכלל לא יכולים להסכים לזה שהם יחזרו לצפון. אם היינו יודעים, כל השבעה באוקטובר לא היה קורה. מדינת ישראל... לים ככה מרגיש, זה לא הגיוני שהתוכנית מונחת מ-2016-17, מתי שדיברנו עם אלמוג כהן, ואין תוכנית מנה, והתוכנית מנה הייתה מסוק אחד, דוטנק אחד, אני אפילו לא זוכרת. זה נראה לך, זה אמיתי? מה אתה חושב באמת על הדבר הזה?
בסוף, יש כאן משחק. בעצם משחק שנתניהו משחק איתו. או עסקה, וזה הפסקת אש, ואין כניסה לרפיח, ואין השמדת חמאס באופן מלא, אבל החטופים יהיו בבית, או שלא יהיה עסקה, וחמאס, וצהל ייכנס לתוך רפיח, וייכנס למבצע ניקוי אורבות רציני, בעצם להשמיד את היכולת של חמאס גם ברפיח, ובעצם כיום עיקר מעוז חמאס נמצא ברפיח. זה בעצם המשחק, והיום בבוקר, גם השר סמוטריץ' וגם השר בן גביר הוציאו איזה הודעה מסוימת שאם יהיה עסקה ולא ישמידו את חמאס באופן מלא, אז לא יהיה להם מנדט להמשך הממשלה. השר סמוטריץ' קיים הבוקר דיון עם ישיבת רופא עם השרים והחברי כנסת ואחרי זה הוא גם נפגש עם ראש הממשלה. הרי בסוף יש כאן שתי מטרות שנתניהו רוצה להשיג את שתי המטרות, אבל בעצם אם הולכים לכיוון של מטרה אחת, זה פוגע במטרה השנייה. אני חושב שזה בעצם המשחק.
יש לי שאלה, בתור עיתונאי, מה אתה חושב שיותר חשוב לנתניהו? הישרדות פוליטית? או בעצם, אני לא יודעת אם לקרוא את זה טובת מדינת ישראל, אבל כאילו...
אני לא קונה את הסטיגמה הזאת שבעצם שנתניהו משחק עם החזרת החטופים ועם
לא החזרת החטופים.
בשביל הישרדות פוליטית. זה לא ככה. אני אוחז מנתניהו הרבה יותר מזה. יש דברים שאני לא חושב שהם נכונים, אבל מי אני הקטן לעומת מי שראש הממשלה כאן בישראל. אבל תדייקי אולי יותר את השאלה שלך, שאני אנסה להבין.
זאת אומרת, אתה אומר שיש פה שתי מטרות. הוא לא יכול להשיג את השתי מטרות. הוא רוצה את שתי המטרות האלה.
הלוואי ונשיג את שתי המטרות האלה ביחד.
אבל הוא לא יכול, כי פה הוא נפגע ופה הוא נפגע. השאלה איזה מטרה הוא פחות מעדיף להיפגע. זה מה שרציתי לשאול.
אני אישית חושב שהחזרת החטופים יותר בראש מעייניו של נתניהו, שלשם יותר שואף, אבל אנחנו רואים את הצד של סמוטריץ' ובן גביר, שבעצם, אם אני אגיד שאותם יותר מעניין השמדת חמאס ולא החזרת החטופים, זה ישמע אולי איזה משפט לא הכי יפה ושלא הכי יושב טוב, אבל הם בדעה שהשמדת חמאס זה מטרה לא פחות מהחזרת חטופים.
אז אני אשאל אותך שאלה קשה, ויכול שיכלו אותי אחרי זה ברשת.
יכול לשאול, אני בוחרים לענות.
אבל לא, אנחנו יודעים להתמודד עם מחילות כאלה ואחרות. אתה חושב שלסמוטריץ' ובן גביר, אם תעמוד עכשיו מה שנקרא, אם יעמוד על כף המוזניים, השבה, הלוואי שלא, כן? השבת חטופים, או מיטוט חמאס, לדעתך, על, 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 על איזה, זה שאלה נוראית.
אז תראה, אז אני אחזור על מה שאמרתי מקודם. החזרת, השמדת חמאס, זה יעד לא פחות מהחזרת החטופים. ובגלל שהבוקר ראינו שכן מתקדמים לאיזו עסקה מסוימת, ובלילה ראינו איזו פריצה דרך במסע ומתן.
נכון.
אז כשהבוקר, כשבן גביר ראה שבעצם הולכים יותר לכיוון של החזרת החטופים ולא להשמדת חמאס, אז הוא הזדעק ואמר לנתניהו, לא יהיה לך מנדט להמשך הממשלה הזאת. אבל איזה יעד מהם יותר מכריע? קשה לי לענות על השאלה הזאת.
יש לי שאלה, איפה היית באותה שבת?
אני הייתי בבית שלי. אני זוכר, כשאימא שלי, בזוק זה היה לפני התפילה, וכאילו, היא אומרת לי, יש אזעקות. אמרתי לה, מה עוד פעם איזה מתיחה כדי שאני אקום להתפלל? ואז באמת קמתי וראיתי, ונכנסנו לאיזה שמועות, ואני גר במקום חרדי, ולא בדיוק הצלחתי להבין מה תמונת המצב, ואני עיתונאי, אני סקרן.
נכון, זה היה מעניין.
הלכתי להתעדכן במקום קרוב, בתחנת מד"א, ליד הבית שלי.
וואו.
וכאילו, ואני רואה אנשים מגיעים לתרום דם, ובהתחלה מנפחים את זה, הלך על המדינה, הלך כאילו, זה היה, אני אדם דתי, אני לא הרשיתי לעצמי לפתוח את הטלפון, למרות כל הסקרנות הזאת.
מתי פתחת? רק בצאת?
רק בצאת החג והשבת.
וואו,
איך עושים את זה?
באמת איך עושים את זה?
זה מאוד קשה, כי מטבעי אני סקרן.
עזוב רגע סקרנות, מלחמה בחוץ, מחבלים,
אתה לא חושש, ירושלים, עיר מעורבת, אין...
הייתי יכול למצוא לעצמי איזה היתר, כמו שראיתי שעיתונאים דתיים מצאו לעצמם היתר, פיקוח נפש, או כן היה אפשר להקל בזה, אבל אני...
אז למה לא?
אני מאמין יותר שאם אני אתגבר, אז... הרי בסוף אני לא עולה לשידור, אני לא צריך לדווח לאנשים, אני עובד בגוף תקשורת חרדי, אז ככה שגם, אז מה, אז יצר הסקרנות הזה ישמש נטו בשבילי, אני לא באיזה שליחות מסוימת, לפחות לא בשבת ולא בחג. אז היה קשה, אבל בסוף אני יודע מה הקווים שלי.
בוא נדבר קצת.
דוד, כן, אפשר אבל לשאול רגע משהו על השליחות החרדית?
כן.
יש איזו סיבה שבחרת דווקא על השליחות החרדית?
עיתונות.
עיתונות חרדית?
בעיתונות לא, אני לא רואה את עצמי כשליח של... של החברה החרדית לייצג את עצמה בתקשורת. אני לא מגן על החברה החרדית, ואני לא מבקר את החברה החרדית, כמובן, במסגרת העיתונות וההגינות, אין לי צד לכאן ולכאן. וזה מתקשר גם למה שאני, בעצם גם עכשיו, את מה שאני חווה, אני לא רוצה להפוך לאיזה סמל לגיוס חרדים. אני כן מאמין שמי שלא לומד כן צריך ללכת להתגייס, ומי שלא שימשיך לשבת בישיבה וללמוד, אבל אני לא רואה את עצמי כאיזה סמל גיוס מסוים. אני חושב שיש לי את הסיפור שלי, את המורכבות שלי, ואני כן בחרתי ללכת להתגייס עם הדעות שאני מאמין בהם, ועם האג'נדות שלי, אבל הרי... אני... לדוגמה, כשהתפרסם שאני מתגייס, פנו אליי כמעט בכל גופי התקשורת שבוע שעבר. ובסוף אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להפוך לאיזה סמל גיוס חרדים, כי בסוף אני לא הכי מאמין בזה שהחברה החרדית תתגייס. אני כן, שוב, כמו שניתחנו את זה מקודם, את הצדדים לכאן ולכאן, אבל אני לא רציתי, בפרט שיש שם גופי תקשורת שבעצם מנסים לרכוב עליי ולנגח את הציבור החרדי, ואני ממש לא מוכן לשמש בתפקיד הזה.
אני חושבת שאת יותר מסמל משהו אחר, שהחברה החילונית כן צריכה לראות וכן צריכה להכיר.
אני חושב...
גם צדדים אחרים מעבר לעוול שעושים.
אני...
זה הדעה שלי.
אני חושב שאנשים כמו דודי, הם הגשר בין שתי החברות. זאת אומרת, אתה חרדי ששומר על אורח חיים... חרדי.
שתדע לשמור על אורח חרדי.
אבל מצד שני, אתה בעולם הגדול, אתה נפתח, אתה עובד, אמנם אתה עובד במקום חרדי, באתר חרדי, אבל אתה, יש לך ממשקים עם הציבור החילוני הממשי, ואני חושב שזה...
אם זאת באמת השליחות שלנו, אז שנזכה לעשות אותה בצורה הטובה ביותר.
אגב, בוא נדבר טיפה על התקשורת. היום אנחנו נמצאים בכל מיני ויכוחים, כן ימין, כן שמאל, כן ביבי, לא ביבי, כל מיני כאלה. אתה הרי מופיע בכלי תקשורת רבים מאוד, גם בכיכר השבת, גם בסרוגים, גם ברור שבע, גם שרור שבע, אגב, זה מזוי ימינה.
אפשר לומר, כן.
כן. איך אתה מנתח את המפה התקשורתית היום? זאת אומרת, אתה יכול לראות ערוצים שהם מאוד מוטים שמאלה או מוטים ימינה?
אני אגיד לך,
איך אתה רואה את זה?
אני כעיתונאי, כמי שמרכז חייו זה התקשורת, אני צורך את כל גופי התקשורת, ואני מחובר לכל אתר, אני צורך כל אתר, לא משנה אם הוא מאוזן לכאן או מאוזן לכאן. וברור שיש היום גופי תקשורת שנוטים לכאן, אם זה לצד הימני, אם זה לצד השמאלי, ואפשר לדעת את זה באופן ברור מאוד, בלי לנקוט בשמות, את הנדסת התודעה שהם מנסים להנדס לך משתי הצדדים. אני חושב שהדבר הזה הוא יחסית מאוזן. אמנם לא לגמרי, יש גופי תקשורת שלקחו את הצד השמאלי יותר.
בתור כתב פוליטי, עיתונאי, איזה ערוץ אתה היית ממליץ לצופים שלנו לצרוך ברמה הכי מאוזנת שלא תגרום להם להנדסת התודעה?
זו שאלה... שאלה מאוד...
מה, קשה?
זה לא שאלה קשה, פשוט. אם אני אומר ככה, אני אוכל מפה, ואם אני אומר ככה, אני אוכל מפה.
אין ערוץ ניטרלי?
יש שם ערוצים
ניטרליים. מה ערוץ הכי ניטרלי? משהו שאני יכולה ולא שיכילו אותי כל היום
בדברים. את מדברת על ערוץ טלוויזיה?
גם לא טלוויזיה, אבל בוא, הטלוויזיה הרוב, גם וגם.
אני אישית חושב שמבחינת מקצועיות, מבחינת תקשורת, לפני אג'נדות, מבחינת מקצועיות, עיתונות, זה ערוץ 12. זה מה שאני חושב, לפני אג'נדות, והקדמתי את זה.
אוקיי.
אני אוהב לצפות בתכנים של חצות 12, נקודה. זה תכנים טובים.
זה בסדר גמור.
הם יודעים, אני לא צריך להתנצל על זה.
זה מה שאני אומרת, אתה לא צריך להתנצל, זה הכל בסדר.
יש לנו גם את ערוץ 14, שמבחין ערוץ שעידן מאוד מתחבר אליו.
עידן מת על הערוץ הזה.
לא, אבל... תמשיך ואני...
ששם אני חושב שזה... אם רוצים לראות ציור מוחות מעניין, וקבוצת פובלציסטים, כמו התוכנית הפטריוטים, שהיא תוכנית מעולה, זה גם מעניין. ושוב, יש היום מגוון כל כך רחב של תוכניות, ושל סיור מוחות מאוד מאוד מעניין.
בטח ראית את הקמפיין שעושים במחאות קפלן, על לסגור את ערוץ טוב, כי זה ערוץ לטענתה מלא בתיאוריות ומספירציה. אתה בטח מכיר את הערוץ
כן,
הזה?
כן, כן, שמעתי על הערוץ הזה.
מה אתה חושב על הדמוניזציה שרוצים לעשות? אני מקווה שלא הצליחו, אבל בדיוק כמו שרצו, נגיד, את ערוץ 7 לסגור בזמנו, ולא הצליחו כל כך.
שוב, מאבקים יש תמיד לכאן ולכאן, ואני לא ראיתי עדיין קבוצת ימין שמנסה לסגור גוף תקשורת שהוא בצד השמאלי של המפה, כי כנראה הם בדעה שהם...
זה לא יקרה גם.
אנחנו מכירים את כללי המשחק. לצערנו זה ככה, וזה לא מאוזן. אבל נקווה שזה לא יצליח, ושכן יהיה קולות מאוזנים, שתי הצדדים.
יש דבר כזה עיתונאי אובייקטיבי?
כן. כן.
באמת אתה מאמין בזה?
אני מאמין בזה, כי יש הרבה שלא, יש הרבה מאוד שלא, כן? ואפשר גם לזהות את זה. אבל אני מכיר עיתונאים אובייקטיביים שמתייחסים...
איך אפשר, אבל היום?
תראה, היום זה מאוד קשה. כי יש גם הצעות מפה, הצעות משם, וקשה מאוד להישאר ניטרלי ולא להיכנס לאיזה מסגרת לכאן ולכאן. אבל בסוף אני...
יש לי שאלה, אם עכשיו נגיד תרצה ללכת ולהיות, לא יודעת, כתב בערוץ 14, 12, 13, יחייבו אותך באיזשהו דף מסרים או איזשהו קו מיושר?
אז אני אספר לך סיפור, אני אספר לך סיפור. לפני תקופה הייתי בראיון עבודה, אני לא רוצה לנקוט שם, כן?
לא חייב.
אבל מקום מאוד מכובד, מאוד גדול, וזה לא הבשיל, כי בסוף הם אמרו לי להיצמד לאג'נדה מסוימת, ואני לא כל כך הסכמתי, רציתי להגיד את מה שאני חושב. אולי זה ישמעתי פה...
לא, אבל אתה צודק.
אמרו לי להיצמד לאיזה צד מסוים, וזה לא בא לי טוב, זה הבחיל אותי.
אבל השאלה...
השאלה אם לא היית נצמד, היו מעיפים אותך משם?
לא יודע אם היו מעיפים אותי, הייתי נתקל בהרבה קשיים. ואני מכיר עיתונאים שחווים את זה ביום יום, חברים.
יש הרבה דוגמאות שלא נגיד אותם רקורד כדי את זה. אבל...
יש לי גם חברים שפותרו בעקבות אג'נדות לכאן ולכאן, מהגופי התקשורת שלהם.
גם אני מכיר כאלה, ויש לו מעט. אבל השאלה היא, אתה עולה למהדורה, לצורך העניין, לדווח או לפרשן משהו. מתי אתה מחליט שאתה יכול להכניס את דעתך, ומתי אתה מבין שאתה צריך פיור דיווח, האם אפשר לעשות את ההבדל הזה? נגיד, אתה מלווח אדונו על הקמת, מגעים להקמת קואליציה. בוא נדבר על משהו שלא יקרה, אני מקווה, בקרוב. אבל יכול להיות שיקרה. אתה מלווח ככתב פוליטי למגעים ושואלים אותך דעתך ככתב, אתה מרגיש בנוח או שצריך?
אני לא מרגיש בנוח, ואם תעקוב אחריי תראה שמעט מאוד הפעמים שיכולתי לפרשן את הדיווח לכאן ולכאן ולהגיד מה יקראים ומה, אבל אני לא זוכר, לא יודע אם, אני נזהר בדברי, אני לא יודע אם אף פעם זה לא קרה, אבל קשה לי מאוד להיזכר במקום שהייתי לטובת כאן או לכאן, ו... אני לא חושב שזה נכון. בסוף עיתונאי, האחריות שלו, התפקיד שלו זה בעצם לדווח את מה שקורה, לפרשן את מה שקורה, לנתח את מה שקורה, להציג את האופציות. מי שאל אותך מה הדעה שלך? אנחנו נזמין אותך לתוכנית אירוח אצל עידן וקרן, ותגיד מה הדעות שלך. למרות היום שזה לא הכי מקובל שעיתונאי אומר את הדעות הפוליטיות שלו, כי בסוף יכשילו אותו בכל דיווח, לאן הוא נוטה, אבל התפקיד שלך זה לדווח.
ולמה דווקא קטן?
יש לי שאלה. ולפרשן. יש דיווחים שאתה יודע ואתה יודע שאתה לא יכול להגיד אותם?
יש מלא כאלה. מלא. אני מקבל יותר דיווחים שאני לא יכול להגיד מאשר מה שאני אומר, אבל אני היום פחות עוסק בעצם באייטמים, בידיעות, אני יותר בהגשה ויותר בעריכה, אבל כשהייתי
נגיד.
בצעירותי... אני כבר מרגיש שזקן.
20.
בעבר כן, כן, כן עסקתי בזה, וזה מאוד מאוד מורכב, מה אתה יכול לפרסם, מה לא, איך, כמה, למה.
נגיד, סיפור, נגיד,
אתה רוצה פה חשיפה בלעדית של סיפור שלא חשפתי עד עכשיו, וזה לא יקרה.
אני יודע שזה לא יקרה, כי אני מכיר אותך, וב' אני לא את זה רציתי לשאול, אבל גם אם לא את זה, אם לא אני הייתי שואל את קרן את השאלת את זה.
הוא אמר כבר לא.
אבל לא משנה. אבל נגיד, יש סיפור שראית שפורסם, נגיד, ואתה החלטת שאתה לא מפרסם אותו?
כן.
נגיד שהגיע אליך ואמרת, לא יעזור בדין, לא יעזור כלום ואני לא מפרסם?
אני אסביר לך גם משהו שאני חושב שזה מתקשר לדברים שאתה אומר. אני לפני המקצוע שלי, יש לי את הערכים שלי. את הערכים שגדלתי עליהם בבית. וסתם, נגיד, אייטם שיכול לפרק משפחה לצורך דוגמה. זה דבר שאני מעולם מעולם לא אפרסם, למרות שהייתי יכול לעשות איתו כל... הרבה רעש. דבר שיכול להוביל לגירושין. זה דברים שאין לי מצפון לעשות אותם. זה יכול להישמע לא הכי כאתיקה עיתונאית, כי בסוף אתה עיתונאי, אתה מקבל סיפורים, החובה שלך לציבור זה לפרסם אותם, אבל בסוף...
זה כמו שעורך דין יגיד לך, אני לא מייצג מחבלים נקודה.
אבל בסוף, יש לי את הערכים שלי, ויש דברים שאני פשוט לא מוכן לעבור את הקו הזה. כן, ויש הרבה, לא יודעים הרבה, יש חשיפות משמעותיות שאני שמרתי אותם ובסוף ראיתי שהם התפרסמו. לא התחרטתי על זה, ולא אמרתי, וואו, איך הוא גנב לי את זה. כי בסוף אני מאמין במה שאני מאמין, ואני חושב שזה גם עוזר לי להצליח.
ולקראת סיום התוכנית הזאת איתך, אני אומר לך, פעם ראשונה ולא אחרונה בהחלט.
בעזרת השם.
אבל הסיפור הכי משמעותי שחשפת, הרעיון הכי משמעותי ש...
היה לי רעיון עם השר בן גביר בתקופה, אחרי תקופה שהוא לא דיבר מילה, תקופה שהייתה מאוד מאוד... מאוד שר, זה היה בתקופה של מלא פיגועים, והוא בדיוק נכנס להיות השר לביטחון לאומי. אז הוא העניק לי רעיון ראשון, ראיינתי גם שרים.
לא, אבל נגיד סיפור כזה שחשפת.
חשפתי דברים בפוליטיקה חרדית יותר, בכל מיני הסכמים בין ראשי המפלגות החרדיות בעבר יותר, דברים שהם היו מאוד, מאוד חמים ומאוד משמעותיים באותה נקודה, אם זה בהסכמים הקואליציונים שהתגבשה הממשלה הזאת, בין אם זה בתקופות הבחירות שעברנו.
אגב, אפרופו, אני חייב לשאול, סליחה, קרן. היחסים של נתניהו עם דרי, זה חידה פוליטית שאני, אתה יודע, בסוף דרי החבר הכי טוב של ביבי בקבינט המלחמה, הוא יושב משקיף כבר הרבה שנים אצל ביבי, והוא, ביבי מוכן למכור את הנשמה שלו בשביל שדרי יהיה שם.
אמר לי אחד השרים היותר בכירים בממשלה השבוע שעבר, שמשתתף בישיבת הקבינט, הוא אמר לי שהיום לדרי יש השפעה מאוד גדולה למה שקורה בקבינט, והוא נותן זוויות יותר מעניינות, מחדד דברים יותר.
איך אתה מסביר את זה?
תשמע, דרי הוא פוליטיקאי
ותיק
עם הרבה ניסיון, מבין יותר מדבר שתיים בחיים שלו, הוא מעורה גם בפוליטיקה כבר הרבה שנים.
30 פלוס
שנים, והוא אדם מנוסה, הוא אדם עם ניסיון, הוא חווה מצבים ביטחוניים רגישים מאוד ומתוחים, ובסוף יש לזה השפעה, ואמר לי אותו שר שבסוף יש... גם אם כולם נגד, והרי דרי בעד, נתניהו שוקל את זה מחדש, ככה הוא הגדיר לי את זה.
מסר
לסיום.
בצופים שלנו.
מסר לסיום, אני אישית חושב שכל בן אדם צריך ללכת עם האמת שלו, ועם הערכים שהוא גדל עליהם, ולא לפחד מלעשות צעדים משמעותיים, זה מתקשר גם זה נקרא, שזה שאני מתגייס זה נקרא צעד דרמטי עבורי, כי אם נודע על האמת, לא חשבתי שאני אתגייס אי פעם, עד לפני חצי שנה, זה לא היה בלקסיקון שלי, כי שוב, אני מגיע מחברה שלא מתגייסים. לא מתגייסים כי לומדים תורה, לא מתגייסים כי אפשר לטייח, אבל אני בחרתי בסוף ללכת עם האמת שלי ועם מה שאני מאמין בו. ואני כן חושב שאני כאזרח במדינת ישראל, שומר מצוות חרדית, צריך ללכת להתגייס ולשרת את המדינה, באופן שיתאים לי, באופן, יש היום מסלולים שמתאימים, לחייל חרדי. לא לפחד מלעשות צעדים גדולים. אני אישית חושב שגם כשהייתי בגיל 16 ו-17 לא פחדתי לעשות צעדים גדולים. ואני חושב שלפעמים מה שמונע אותנו זה מה יגידו ומה, רגע, ואיך הוא יסתכל על זה ומה הוא יגיד ומה היית אומר. פשוט לדעת לפעמים לנטרל את הרעשים, פשוט להיות מי שאנחנו, באמת, בלי מסכות, בלי טיוחים, פשוט להיות אמיתיים.
מסר יפה.
דודי בן חמו, עיתונאי, איש תקשורת, ובקרוב חייל.
בעזרת השם.
תודה שהיית פה.
תודה לכם.
מרתק.
עידן וקרן, אירוח מדהים.
תודה רבה לחי.
זה המטרה.
חי מנסיך והקר שיהיה מאחורי המצלמה, מפיק לנו את הפודקאסט הכי טוב בארץ. נתראה פה בפרק הבא עם אורח מיוחד ונושאים חמים על הפרק. תודה ולהתראות.
וואו,
באמת. איזה יופי.
נהנית?
מאוד. מאוד. האמת שפעם ראשונה כאילו שאני יושב לשעה, כאילו, ומספר על החיים שלי, ותמיד חששתי מזה.
למה?